ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף עין א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה בשורה שנייה לקראת סוף שורות הקצרות למעלה בדף עין א', או לחלופין 11 שורות מראש העמוד. ממשיכים בנושא בין סורר ומורה. גנב משל אביו ואכל ברשות אביו, כוונה שהוא גנב את הכספים מאבא שלו וקנה בשר ביין, והוא אכל ושתה בביתו של אביו, ברשות אביו, מקום של אבא שלו נמצא. משל אחרים ואכל ברשות אחרים. משל אחרים הוא גנב משל אחרים ואכל ברשות אביו, אינו נעשה בן סורר מורה עד שיגנוב משל אביו ויאכל ברשות אחרים. רב יוסי בן יהודה אומר עד שיגנוב משל אביו ומשל אמו. ברש"י שלוש שורות מראש העמוד אומר משל אחרים ואכל ברשות אחרים, ואפילו לא אכלן ברשות בעלים עצמם. הוא גזל מאדם זר אחד והלך וקנה בשר ויין ואכלם ברשות של אדם זר אחר. גם בזה אנחנו אומרים הוא אינו נעשה בין סורר ומורה. ותאמה מפרש בגמרא. אז אנחנו נמשיך בתוך הגמרא. הכותרת שכתבנו בשוליים, הנושא, הסבר למה מתחייב רק אם גנב משל אביו ואחר ברשות אחרים. הגמרא: גנב משל אביו ואחר ברשות אביו, אף אגב דשכיח לי, למרות שהרי הוא גר שם ובקלות משיג את מבוקשתו, בעית, כלשון פחד, מפחד, בעית מאביו. אז זה לא מצב שיגרום המשכיות, וכפי שהדגשנו בשיעור הקודם, והדגשנו את זה כמה פעמים, שהנושא של בן סורר ומורה זה החשש שמשהו, איכשהו יתנהג עכשיו, הוא ימשיך כך ובסופו של דבר יבוא לידי דברים חמורים. אבל אם המצב הוא שזה לא יבוא לידי המשך, אז הוא לא, זה לא נחשב. משל אחרים ואחר ברשות אחרים, הדוגמה השנייה במשנה, למה הוא לא נעשה בן סורר ומורה? אף אגב דלא בית, למרות שאין כאן הקטע של פחד, לא קשור לאבא פה, לא שכיח לי. מה להגיע לשל אחרים, זה לא דבר שיכול להגיע אליו בקלות, אז זה לא שכיח. וכל שכן, משל אחרים ואחר ברשות אביו, זה ודאי שלא יביא אותו לידי בן סורר ומורה, דלא שכיח לי, כאילו לגנוב משל אחרים, הוא בית. ומצד שני, לאחיה ברשות אביו יש את הקטע של פחד מאבא שלו. עד שיגנוב משל אביו ויאכל ברשות אחרים, למה זה המקרה היחיד שהוא בעייתי? תשכיח לי, היכולות שלו להגיע לכסף, זה קרוב לו, זה בתוך רשות אביו, ולא בית. כשבא לידי הקטע של האכילה, הוא כבר לא ברשות אביו, אז הוא לא מפחד. אז נגישות כלילה לכסף ואכילה במקום בטוח, זה המרשם לבעיה. רבי יוסי בן יהודה אומר עד שיגנוב משל אביו ומשל אמו. שואלת הגמרא, אמו מנה לה, מה שקנתה אישה קנה בעלה. מה הכוונה שהוא גונב ממה ששייך לאמו? אישה נשואה, מה יש לה, זה נחשב של הבעל, אז, אבל הביטוי שאתה אומר משל אביו ומשל אמו, זה משהו ממש שמיוחד לאמו. אז איך זה? אמר רבי יוסי בר חנינא, מסעודה המוכנת לאביו ולאמו. רש"י כותב, מדמי סעודה המוכנת, שהיו מעות מוכנים לקנות מהם סעודה לאביו ולאמו, וכיוון דלקח נזדמנו, משל אמו קרינן בהו. למה? דאי נמי שייכה בהם. לאמא, אישה נשואה, יש לה קשר משל עצמה לאותם כספים מדינה, דבעלה חייב במזונותיה. מאחר שהבעל חייב להזין מזונות לאשתו, אז כסף שמיועד בסעודתם גם נחשב שלה. ואז זה לא אומרים מה שקנתה אישה קנה בעלה, הרי הבעל מחויב לה הכספים למזונותיה. הגמרא שואלת, ואמר רבי חנן בר מולדא, אמר רב הונא, אינו חייב עד שיקנה בשר בזוב יאכל, יין בזוב ישתה. הוא לא מתחייב אם הוא גנב אוכל עצמו. לפעמים אנחנו אשמים בהסבר יתר, וכאן כדי להבין את קושיית הגמרא צריכים לתקן מה שאמרנו בתשובת מה שרבי יוסף ביהודה אמר, איך זה יכול להיות משל אמו. אז הוא אמר מסעודה המוכנת לאביו ולאמו, ואנחנו הסברנו שזה קשור לכספים שהיו מיועדים, אבל זה הסבר יתר, כי המובן הפשוט שהילד גזל מהסעודה עצמה, הכוונה מאוכל המוכן לאביו ולאמו, ועל זה בא רב חנן בר מולדא ושואל איך זה יכול להיות שהוא חייב על גזלת מזון, מאחר שכתוב שרב הונא אומר אינו חייב עד שיקנה בשר בזול וכולי. יקנה הכוונה שהוא גנב כסף, לא גנב אוכל עצמו, אלא אימא, כתיקון לתשובת רבי יוסי בר חנינא, מדמי סעודה המוכנת לאביו ולאמו. ולזה אנחנו הסברנו מקודם שגם האבא הוא מחויב להזין את אשתו, וזה מה שקראנו מוקדם יותר ברש"י, מוקדם במלוא המובן. איבא איתמה, פירוש שני למשל אמו, בזמן שמצד שני אנחנו ממה שקנתה האישה קנה בעלה, איך זה משל אמו? דאקני לה אחר, מישהו חיצוני הקנה לאישה הזאת, לאימא של הילד, ואמר לה, על מנת שאין לבעלך רשות בהן, אני נותן לך כספים אלו בתנאי שלא יהיה לבעלך רשות בהן, ובכך היא לא יחול על הכספים האלו הכלל שמה שקנתה אישה קנה בעלה, וזה באמת משל אמו בלבד. המשנה, היה אביו רוצה ואמו אינה רוצה, כאילו להביא אותו לבית דין, אביו אינו רוצה ואמו רוצה, אינו נעשה בן סור המורה עד שיהיו שניהם רוצים. הבידה אומר, אם לא הייתה אמו ראויה לאביו, אינו נעשה בן סור המורה. מהי אינה ראויה? אם למה חייבי קריטות וחייבי מיתות בדין, גבר התחתן עם או התחבר עם אישה שהיא עשויה לו בחיוב כרת, כמו אח ואחות, או האדם התחתן עם אישה שמחייבת אותו במיתת בדין, אין כאן תפיסת קידושין. והאם זה הכוונה ש של המשנה, שאם אם לא הייתה אמו ראויה אז זה לא בן סור מורה? סוף סוף אבוה אבוה ואימי אימי נינו, זה הם הורים, נכון? הילד הוא ממזר, אבל בפרשת בן סורר מואה רק מוזכר אבי ואמו, לא מוזכר מילה של אישות שהיה מחייב שהגבר והאישה התחברו דרך נישואין, קידושין התופסים. לא, אין כאן דרישה כזאת, רק מדובר באב ואם. אז גם אם אין בין האבא ואמא האלו תפיסת קידושין, זה לא אומר שהבן אינם בנם. אז מה הכוונה אינה ראויה? אלא בשעבה לאביו כמר. מה הכוונה בזה? תניא נמי אחי, רבי יהודה אומר, אם לא הייתה אמו שווה לאביו בקול ובמראה ובקומה, בגובה, אינו נעשה בן צור מורה. מה הייתה מה? דיאמרקה, איננו שומע בקולנו. והזכרנו את זה מקודם, בשיעור הקודם, המילה בקולנו מושך אליו דרשה, כי לא כתוב קולותינו, אז כתוב קולנו. זה אומר שהם האבא ואמא היו צריכים להיות קול זהה אחד עם השני. מדקול בעינן שווין, מראה וקומה נמי בעינן שווים, שהוא דומים, כאילו הזוג הזה הם נראים מבחוץ כאילו הם תאומים. כמן אז לה עד תניא, יש ברייתא שכותב בן סומרוה לא היה ולא עתיד להיות, ולמה נכתב דרוש וקבל שכר? כמן כרבי יהודה. זה מסתדר עם שיטת רבי יהודה, שהוא אמר שכדי שיהיה בן סומרוה הם צריכים להיות שווים, ואין כזה דבר שהגבר ואישה הם שווים בקול ומראה וקומה. אז מאחר שזה לא מציאותי, אז אפשר לומר לא היה ולא עתיד להיות. זה שיש פרשה כזאת בתורה, אז אנחנו רואים דרוש וקבל שכר. בספר מגלות ים מאוד מאוד מומלץ לעיין שם. המושג הזה שדרוש לקבל שכר אומר שאומנם אין, לפי הגישה הזאת, שאין, לא היה בן צור מורה ממש, אבל זה לא אומר שאין מה לדרוש וללמוד מהפרשה הזאת כל מיני דברי הנהגה ומוסר ודברים שמוסיפים לצורת חיים. זה כן, דרוש וקבל, דרוש, תפיק מסרים משם, מסרים חיוביים, וקבל שכר. אבל הביטוי, וזה הדגשנו אגב עם הפס הכפול, ובצד, תחת הכותרת נושא מבנה, יש לנו מעוינים, חיפוש דעות, שבן צור מורה, עיר הנידחת, בית המנוגה, בית של צורת, לא היו ואינן עתידים להיות. ואנחנו רואים ברייתות שאומרים הדברים האלו, גם רואים בהמשך את המעוינים והפס הכפול, והם מצביעים על הנושאים, השלושה נושאים האלו. יש עוד גישה, אי בהתאמה, רבי שמעון היא. מה שכתוב פה, בן צור מורה לא היה ולא עתיד להיות, מתאים לשיטת רבי שמעון. דתניא, אמר רבי שמעון, וכי מפני שאחר זה תרתי מר בשר ושתה חציל עוגה נעתה, כי אביו ואמו מוציאים אותו לסקלו, אלא לא היה ולא עתיד להיות. ולמה נכתב? דרוש וקבל שכר. אז הנה, רבי שמעון מתבטא בצורה כזאת. אמר רבי יונתן, הוא חולק, אומר, אני ראיתי וישבתי על קברו, והיה בן צור מורה. זה רק מעניין לשים לב הסיבות שאומרים לא היה ולא עתיד להיות מבחינת רבי יהודה, בגלל שזה לא מציאותי מבחינת מצד הפיזית. מצד רבי שמעון, הוא מצד ה, נגיד הצד ה, 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 הרוחני, הפסיכולוגי, המחשבתי, שבגלל מעשים יחסית פעוטים, מה, ההורים מוצאים את הילד להריגה, זה לא עולה על הדעת. נמשיך בגמרא, כמן אז לעד איתניה, עיר הנידחת לא הייתה ולא עתידה להיות, ולמה נכתבה? דרוש וקבל שכר. כמן כרבי אליעזר, דתניה רבי אליעזר אומר, כל עיר שיש בה אפילו מזוזה אחת אינה נעשית עיר הנידחת. אז האם ניתן לתאר לעצמנו עיר בעיר שאין בה אפילו כזה דבר? לא, כל עיר יש לפחות מזוזה אחת, וזה מספיק לעצור את התהליך של עיר הנידחת. מה הייתה, מה? למה הימצאות של מזוזה עוצרת או מונעת מלהיות עיר הנידחת? כי אנחנו מדברים על מקום שעבדו עבודה זרה, ובכל אופן לא יהפוך להיות עיר הנידחת בגלל המזוזה. אמר קרא, אצל עיר הנידחת כתוב, ואת כל שללה תקבוץ לתוך רחבה ושרפת באש. אז מה עושים עם עיר הנידחת, או איך מתנהגים? חלק מהדין של הנדחת זה שריפת כל הרכוש, כל התכונה. וכיוון דאי, איכה מזוזה לא אפשר, תכתיב, לא תעשון כן לשם אלוקיכם, מאחר שאם יש מזוזה, אי אפשר לבצע את הדרישה הזאת של ושרפת באש, כי יש פסוק אחר שאומר שעניין של השחתה, זה אצל עבוד העזרה, ולא תעשון כן לשם אלוקיכם, מזוזה שיש בו שמות השם אסור לשרוף אותו, ולכן אם אני לא יכול לבצע את ה... את המצווה של כל שלה תקבוץ לתוך ושרפת באש, ממילא לא יהיה בו דין של עיר הנידחת. אמר ביונתן, אני ראיתי וישבתי על תילה, על התיל של אותו עיר שנחרב בגלל עבודתם בעבודה זרה. האם יש לומר ש מה שרבי יונתן ראה זה באמת עיר שלא היה בו אפילו מזוזה אחת? יכול להיות, זה מה שמשתמע מהקונטקסט פה של הגמרא. כמן אז לה דתניה, בית המנוגע, נגעים צרת, לא היה ולא עתיד להיות, ולמה נכתב? דרוש וקבל שכר. כמן כרבי אלעזר ברבי שמעון דתנן, רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, לעולם אין הבית תמי, תמי כבר מנוגה, מצרת, עד שיראה או ייראה כשתי גריסים, זה שיעור גודל, כשתי גריסים של הצרת על שני אבנים בשני קטלים בקרן זווית. האורך של הנגע כשני גריסים, וכי על כל קיר, על כל אחד משני הקירות כגריס, אז זה האורך הכללי שני גריסים, ורחבו כגריס. אז עכשיו, האם ניתן לתאר מצב כזה שבדיוק הנגע ייראה בפינה ברצף כזה? אז לכן אמרנו, מאחר שזה הדרישה כדי שיהיה בית המנוגה, וזה לא מציאותי, אז לא היה ולא עתיד להיות. מה הייתה, אמרתי רבי יוסף שמעון, למה הוא כל כך נגיד מדויק, והוא מצריך דווקא את זה? כתיב קיר וכתיב קירות. בתורה אז כתוב קירות הבית, אז מאחר שזה מופיע בלשון כזה, אז אנחנו דורשים איזו קיר שהוא כקירות. איך ייתכן דבר שהוא גם לשון יחיד וגם לשון רבים? איזו מציאות יש שגם גם יחיד וגם רבים. הוא אומר זה קרן זווית, אמנם זה שתי קירות אבל יש רצף, אז זה הופך אותו למשהו ששייך בו לשון יחיד, קיר. נציין את הפסוק שעליו מסתמך רבי לזוב רבי שמעון בספר ויקרא פרק י' ד' פסוק למד זין בעניין נגעי בית. כתוב וראה את הנגע והנה הנגע בקירות, כמו לשון רבי, בקירות הבית, שכערורות ירקקות עוד אדמדות, אדמדמות, ומראיהן שפל מן הקיר, לשון יחיד. אז בתחילה לפני כן אמר הפסוק שהנגע בקירות, וכאן לשון יחיד פתאום. אז מכאן יש לדרוש דרשת רבי אלעזר שמעון, איזה נגע שהוא בקיר ובקירות, אז בקרן זווית שני קירות נפגשות שם, והרצף של הנגע מחשיב את זה כאילו זה קיר אחד. אנחנו נמשיך בגמרא. תניא אמר רבי אלעזר ברבי צדוק, מקום היה בתחום ערזה, שם מקום, והיו קוראים אותו חורבתא סגירתא. השם הזה חורבתא סגירתא, חורבתא מובן עניין של חורבן, משהו שהחריב אותו. סגירתא זה לשון תרגום של צרעת, אז ממילא זה מצביע על כך שהיה בית שהיו צריכים להחריב אותו בגלל הצורעת, ששם היו מביאים את האבנים של בית מנוגה. אמר אבי שמעון איש כפר עכו, פעם אחת הלכתי לגליל וראיתי מקום שמציינים אותו, כדי שהציון אומר לאנשים לא לעבור עליו, שלא יהיה אוהל, שלא אדם לא יאהיל עליו, ויאמרו אבנים מנוגעות פינו לשם. כי כמו אצל תומת מת, גם אצל נגעים, נגעי בתים, יש תומת אוהל. אז היו מציינים אותו מקום ששם, לשם פינו אבנים מנוגעות. אז רואים פה דעות ודעות, האם כן היה, לא היה, ובזה מסתיים הסוגיה הזאת. המשנה, היה אחד מהם מן ההורים גידם או חיגר או אילם או סומה או חירש, אינו נעשה בן סורר מורה, שנאמר ותפסו בו אביו ואמו. ואפשר אולי לפני שנתקדם יותר מדי רק נציין שאנחנו דורשים כעת פסוק בדברים פרק כ"א פסוק י' ת', ואנחנו הוספנו את זה בצד. בואו נראה את הפסוק ברצף בשוליים. ותפסו בו אבי ואמו והוציאו אותו אל זקני עירו ואל שער מקומו, פסוק חף, ואמרו אל זקני עירו בנינו זה סורר מורה, איננו שומע בקולנו זולב וסובה. עכשיו אנחנו התחלנו במשנה תחילת פסוק י' ת', ותפסו בו אבי ואמו, חייב להיות אפשרות לתפוס ולא גדמים, אדם שהוא שקטוע יד לא יכול לתפוס. והוציאו אותו, הוציאו זה ללכת ולא חיגרים, ויאמרו, פסוק חף, ויאמרו ולא אילמים, שהם חסר להם כוח דיבור. בינינו זה, כשרואים את המילה זה במקרא, זה משמע שמצביעים עליו, שרואים אותו ולא סומים, איננו שומע בקולנו ולא חירשים. ההורים צריכים לדעת הדרך שמיעה שאותו בן סורר מורה לא קיבל את המוסר שלהם, לא מספיק שהם שיש להם חוש ראייה. וכך רש"י מסביר, חירשים אינן יודעים אם קיבל דבריהם אם לאו, שאם אמר להם, אם הילד אמר איני מקבל, אינן שומעים לו. ואף הפי שרואים שאין מקיים מצוותן, מי הוא איננו שומע בקולנו כתיב. ועיקר להפוכי בזכותי אלו, מדרש, בשעת הכל כאמרי, דלא שמע. דהי קרא יתרה הוא כולי, כדי אמר בגמרא. אז יש לדרוש, כפי שרשם, להפוך, להפוך בזכותי, כמו בדיני נפשות באופן כללי, מהפכים, מחפשים זכות. ומאחר שיש פסוק שכתוב בו, איננו שומע בקולנו, זה כפי שרשי הסביר, זה משמע שבשעת הקול שהם מדברים, הם יכולים לדעת שהוא לא שומע במה שהם אומרים, על ידי כך שהוא אומר להם, גם בקול שאינני מקבל. מטרים בו בפני שלושה, הוא מלכין אותו. המילה מטרים, רשי אומר, לאו משום התראה גמורה, יש בכל עבירות של עונשי בית דין, שיש מגיעים עונש בית דין, צריך להקדים לו התראה מפי עידים. רשי מציין פה שההתראה, מטרים בו, זה לא הכוונה לאותו התראה קלאסית של עדות. וברשי שלנו, ברמות המסומנות, יש קטע שבסוגריים נדלג, אלא מוכיחין אותו, דבאים ויסרו אותו, ויסרו לשון מוסר, שלא ירגיל, ואם לא שמע, מלכין אותו בבית דין. ויאלף לה, לומדים שיש מלכות מי ויסרו אותו, המילה ויסרו, הזכרנו את זה קודם, שזה מצביע מלכות, ויודעים את זה על ידי גזרה שווה. בקטע שבסוגריים, רשי מתייחס להתראה באופן כללי, שאין לוקין, ויש מלכות פה בבן סור, אומר כוונה, לפני שהוא מגיע לחזרה על מעשיו, הפעם אחרי שהוא, אחרי שיתרו אותו פעם ראשונה, והוא אוכל, גונה ואוכל פעם שנייה, אז אחרי הפעם השנייה הוא מקבל מלכות. אז מלכות צריכים התראה. אם הוא ממשיך אחר כך, אז מגיעים למיטת בית דין. אז המוסר שההורים מעבירים לו, כך המשנה אומרת, מטרים בו בפני שלושה, ששלושה ישמעו את זה. הוא מלכין אותו, שרואים שהוא לא מקשיב, אז הוא מקבל מכות. חזר וקלקל, זה עכשיו פעם השלישית, שוב פעם, פעם ראשונה הוא עשה, וזה עורר את הורים שיש כאן התנהגות בעייתית, והתרו בו. ואז פעם שנייה הוא גזל, אכל שתה יין, אז על זה הוא מקבל מלכות. ואם הוא אחרי המלכות הוא שוב פעם גוזל וקונה ואוכל בשר ויין, אז זה הכוונה פה של המשנה, חזר וקלקל, נידון ב-23 מספר הדיינים כדי לבצע עונש מיטת בית דין, ואינו נסכל עד שיהיו שם שלושה הראשונים, שנאמר בינינו זהו שלקה בפניכם, שהם היו נוכחים בשעת ההתראה לקראת המלכות, הם מה שנקרא פה השלושה הראשונים. המשנה דרשה את הפסוק באופן מילולי, ותפסו בו אמרנו ולא גדמים והוציאו ולא חיבים, הכל זה באופן מילולי מה שכתוב כפשט הפשוט, ככה זה, כך יש להבין. אז הגמרא שואלת שם את מינה, האם יש להסיק מפה, ממה שדרשנו בפסוקים י' וח', בעינן קרא כדכתיב, שצריכים להבין ולפסוק על פי מה שכתוב באופן מילולי, וזה שאלה שהגמרא פה במסכתנו, רש"י מציין בפרק נגמר הדין דף מ"א, דנה בזה, ואם אומרים כך, זה יהיה סיוע לשיטת שמואל שראינו שם. הגמרא אומרת לא, אין מה להסיק מפה למקרים אחרים, לסוגיות אחרות בתורה. שאני אחר פה זה שונה. הגמרא ממשיכה בראש עמוד ב', דקולי קרא יתרה הוא. פה הפסוק, הדרשה מתבקשת. מה הכוונה כולי קרא יתרה? רש"י כותב, דמצי למכתב, בשורה הראשונה הוא כותב, והוצאתם אותו אל שער העיר ההוא ושכרתם. ויש והיה כל כך הרבה מעבר למה שהתורה הייתה יכולה לכתוב, אז למה היא כתבה את זה? כדי ללמד את פרטי ההלכה שראינו במשנה. אבל זה לא נכון בשאר סוגיות שניתן לומר שכל הפסוק, כל תוספת המילים הם יתרים, הם לדרשה. ולכן פה אומרים קרא כדכתיב, אבל לא בשאר המקומות. ומטרין בפני שלושה, למה לי? בתרי סגיה מספיק שניים, שני עדים שישמעו את המוסר הורים. אמר אביי, אחי כמר, מטרין בו בפני שניים, כאילו נותנים את התוכחה שלהם באמת בפני שניים, הם יהיו העדים שההורים הוכיחו את בנם, ואז יעידו שהם נתנו לו את התוכחה והוא עבר. הוא מלכין אותו בפני שלושה, המספר שלושה זה כדי שיהיה בית דין של שלושה לבצע את המלכות. רש"י בשורה הרביעית אומר, מלכין אותו בפני שלושה, כלומר יביאו בפני שלושה דיינים והדיינים יחייבו מלכות, אחרי שהם שומעים את העדות של אותם שניים ששמעו את תוכחת ההורים, וזה שהם יעידים שהבן בכל זאת גנב ואכל, וילקו שליח בדין שער הלוקים ומלכות בפני שלושה בפרקה, כמה ראינו את זה בפרק הראשון של מסכתנו. הגמרא ממשיכה בשאלה, מלכות בבן סורר מורה, איך הכתיב? איפה רואים בפרשת בן סורר מורה שיש המלכות האלו? בדרך כלל, אם מסתכלים על המעשה, אנחנו מדברים על בן שגנב, הוא גנב כסף וקנה בשר. גניבה לא מביאה לידי מלכות, והשיב את הגזלה אשר גזל. זה ניתן, זה דבר שניתן להישבון ולא מלכות. אז מה הבסיס או מה המקור שפה יש מלכות? כדרבי אבאו, דאמר רבי אבאו, למדנו ויסרו מי ויסרו. כאן יש שרשרת של מילים שמקשרים ביניהם ומגיעים לכך שבבן סומורה יש מלכות. אז הוא, רבי אבאו, מציין שלמדנו ויסרו, זה מילה שמופיע בפרשת מוציא שם רע, מויסרו. אז בפרשת מוציא שם לומדים המשמעות שויסרו מי ויסרו בבן סורר ומורה, ויסרו מבן. יש חיבור בין המילים בפרשת בן סורר מופיע המילה ויסרו כפי שציינו, וגם המילה בן מופיע בפרשת בן סורר מורה. עכשיו לוקחים את המילה הזאת בן, כן, ובן מי בן, יש פסוק שאומר והיה עם בין הקוט הרשע. אז יש בפסוק האחרון המילה בן צמוד למילה הקוט, כוונה מלכות. אז אם פונים עכשיו אחורנית, אנחנו יודעים שהמילה בן קשור למלכות, ובן גם קשור למילה ויסרו. אז אם כן, אז ויסרו מצביע על מלכות, וזה גם משליך לפרשת מוציא שם רע, שזה לא הפרשה שלנו. אבל אם שאלתם מניין לנו שבבן סורר מורה יש מלכות, מהגזרה השווה שלמדנו עכשיו. חזר וקלקל נידון ב-23, ובהמשך במשנה ראינו שלא קיים פרשת בן סורר ומורה אם מדובר בהורים סומים, כי כתוב בפסוק בינינו זה ולא סומים. עכשיו הגמרא, הגמרא שואלת, היי מבעיה לי, רק תיקון לקראת הגמרא פה. הגמרא פה מתייחסת לסיפה, המשפט האחרון של המשנה, או הדין האחרון שבמשנה, שכתוב, אנחנו מדברים על הקטע שבסוף עמוד א', ואינו נזכר עד שיהיו שם שלושה הראשונים, שנאמר אותם ששמעו את תוכחת ההורים, שנאמר בינינו זה. עכשיו הדרשה הזאת, בינינו זה, הגמרא שואלת, איך אתה אומר שזה מלמד על נוכחות שלושה ראשונים, בזמן שהיינו צריכים את הדרשה הזאת לאפוקי סומים, וגם זה כתוב, אבל לפני כן במשנה. עכשיו נראה את זה בתוך הגמרא. מאחר שאנחנו אמרנו שצריכים את שלושה הראשונים, וזה נלמד מבנינו זה, שואלת הגמרא, היי מבעלי זה ולא סומים, אז איך ניתן לדרוש נגיד שני דברים מאותו פסוק? הגמרא עונה, אם כן, אם זה בא ללמד רק על הדיינים הראשונים, לכתוב, או העדים הראשונים, לכתוב בינינו הוא. מהי בינינו זה? אם היה כתוב בינינו הוא, זה משמע הוא שלקה בפניכם. אז מזה שכתוב המילה זה, מהי בינינו זה? שמע מינה, תארתי, אפשר להסיק שני הלימודים. לפוקי סומים, וגם הצורך שיהיו הדיינים הראשונים. המשנה, ברח עד שלא נגמר דינו, היה מעמד משפטי והבן סורר מורה היה נראה שהולך לקראת חיוב מיטה, אבל לא היה גמר דין, אז הוא ברח משם עד שלא נגמר דינו, ואחר כך הקיף זקן התחתון. זה ראינו בתחילת הפרק, שזה ההתפתחות הגופני שמעבר לכך הוא לא יכול להיות בן סורר ומורה. עכשיו, אז הוא ברח, לא היה גמר דין, ובינתיים הקיף זקן לתחתון, אותם שרות למטה צמחו, עכשיו אי אפשר לדון אותו כבן סורר ומורה, כי אם הוא היה עושה את הפעולות של גניבה ואכילת בשר עכשיו, הוא לא היה בר כתלה, אז פטור. ואם מי שנגמר דינו ברח ואחר כך הקיף זקן התחתון, חייב. אם משעת גמר דין, זהו, הוא נחשב גברא כתלה, הוא בר מיטה, אז זה לא משנה אם לא ביצעו את העונש, היה גמר דין לעונש, וזהו, הוא מסומן כבר קטלה, וגם אם לא ביצעו את העונש עד שהקיף זקן התחתון, הוא לא יהיה פטור. בצד בשוליים כתבנו נושא, דינו של רבי חנינה בן נוח שבירך השם, זה לשון סגי נהור, הוא קילל כלפי שמיה, וזה עבירה גם לבני נוח, אם חייבים מיטת בדין אם עשו כך. אז יש לנו נוכרי שבירך השם ואחר כך התגייר, פטור. הועיל ונשתנה דינו, מה כבר נשתנה דינו? כבן נוח, אז אין הקפדה לשני עדים וצורך להתראה ומספר הדיינים. עכשיו הוא התגייר, אז יש צורך לעדות של שני עדים, התראה לפני העבירה, 23 דיינים, ומה עוד? ונשתנית מיטתו בתור בן נוח, כל עבירותיו נענשים בסייף. בתור יהודי אחרי גירות המיטה משתנה לפה בעניין ברכת השם סקילה. אז רבי חנינה אומר שאם נשתנו שני המרכיבים האלו, נשתנה דינו ונשתנה מיטתו, פטור. יש מקום לדייק, אבל אם נשתנה רק דינו ולא מיטתו, הוא עדיין יהיה חייב. אנחנו ננסה לראות את הדברים האלו תוך המלאך הגמרא. אז קודם נקרא את הפתיחה של הגמרא. אמר רבי חנינה, סימנו אותו עם חופסת אש, כי הוא בעצם המרכז של כל הסוגיה עד המשנה למטה. אמר רבי חנינה, בן נוח שבירך את השם, שוב פעם זה לשון סגינה או כליל כלפי מעלה, ואחר כך נתגייר, פטור. כאילו אם יש איזושהי כוונה להביא אותו לבית דין לידון בגלל מה שהוא עשה בתור נוחי, הוא יהיה פטור במקרה הזה. הועיל, למה פטור? כאילו מצד שני אפשר לומר, למה שיהיה פטור? הרי בתור נוחי הוא עשה דבר אסור, אם היה עושה את זה עכשיו גם כן זה דבר אסור, בכל זאת פטור. הועיל ונשתנה דינו ונשתנית מיטתו. נשתנה דינו, אמרנו שבתור נוחי היה נידון בעד אחד, דיין אחד, וכעת בתור יהודי שצריכים שני עדים, 23 דיינים, צריכים התראה. ומה עוד? נשתנה מיטתו. לפני כן הוא היה חייב בסייף, עכשיו אם היה מקלל עכשיו, היה חייב סקילה. אז מאחר שהשוני הוא כל כך משמעותי, כאילו כעת הוא ישות חדשה לגמרי. זה אני אומר באופן רעיוני. נימה מסייע לי. ברח, המשנה שלנו בניין בן סורי ומורה, ברח עד שלא נגמר דינו, ואחר כך בינתיים עקיף סלקן התחתון פטור. מה קיים? למה הפטור? לאו משום דאמרינן הועיל וישתני ישתני, יש שינוי, ובגלל שהוא עבר שינוי זה סיבה לפטור. אז זה אמור להיות הסיוע. הגמרא דוחה שאין כאן סיוע לדבריו של רבי חנינה, לא בגלל שהוא עבר שינוי הוא פטור, לא. שני אחר, פה בבן סורי ומורה השיקול לפטור זה שיקול אחר. מה השוני? דאי עבד אשתה, אם הוא עבד, כוונה גזל כסף וקנה בשר ויין ואכל אותם, עכשיו אחר שעקיף זקן התחתון, לאו בר קטלהו. אז זה הסיבה לפתור, כאילו דנים את העסק או בוחנים את העניין לפי התוצאות, שאם הוא היה עושה עכשיו אותו דבר. עכשיו בקשר לדינו של רבי חנינה אי אפשר להגיד אותו דבר. אם בן נוח שקילל חייב, ובתור גר, בתור יהודי, אם הוא היה מקלל גם כן היה חייב. אז אני לא יכול להסיק מסקנות מהפטור אצל בן סורי ומורה לדינו של רבי חנינה. אז בסדר, אז סיוע לבינתיים אין. אז הוא אמר, זה לא אומר שיש טעות בדינו, רק שאין סיוע מפרשת בן סורי ומורה. אבל הגמרא פה מרחיקה לכת, תשמע, אנחנו נביא עכשיו תיובתא, והשימוש בה משולשים מצוין בצד תחת הכותרת מבנה, עם השפיץ למעלה, זה אמור להיות סיוע לרבי חנינה, והפוך שפיץ למטה קושיות על רבי חנינה. אז אם סוקרים את השורות הבאות, אנחנו נראה כמה וכמה משולשים עם השפיץ למטה. וכל אלו הם שוב פעם מהווים בעיה לשיטת רבי חנינה. תא שמע, שוב פעם ממשלתנו, אם מי שנגמר דינו ברח, היה גמר דין, חייב מיתה אותו נער בן סורר מורה, ואחר כך הקיף זקן התחתון, חייב. חייב כוונה הוא חייב מיתת בית דין, למרות שאיש דיני היה כאן הקפה זקן תחתון, הוא עדיין חייב. אבל לפי רבי חנינה הוא אומר, אוי, ואחר שהיה שינוי, זה סיבה לפתור. הגמר דוחה, זה לא קושיה, נגמר דינו, כמה אתה מציין מקרה שהיה גמר דין? כי נגמר דינו גברה כתלה הוא. בשעת הגמר דין, זהו, כבר נחשב כאדם מת. זה שאחר כך תופסים אותו, אחרי שקיף זקן תחתו, מי תפסנו? תפסנו אדם מת, כי היה גמר דין, לכן הוא נהרג, לא בגלל שלא מתייחסים לשינוי. תא שמע, כאן אנחנו נביא מקור, וגם פה קושיה מהסיפה של המקור. בן נוח שהיכה את חברו, הרג את חברו, הובא על אשת חברו ונתגייר, ואחר כך איזה רצון להביא אותו לבית דין, פטור. עשה כן בישראל ונתגייר, כאילו בתור נוכרי הוא הרג ישראל, או הוא בעל אשתו של יהודי. אז, אז אם הוא עשה כן בתור נוכרי ונתגייר, חייב. למה אומרים שהוא חייב? נעמה הוב אשתני, הוא עבר שינוי, הוא התגייר בינתיים. הגמרא דוחה, זה לא קושיה על רבי חנינה. אשתני דינו ומיתתו בעינן. הדין של רבי חנינה, שיש ערך לשינוי, זה רק אם זה שינוי כללי, שינוי דינו וגם שינוי מיתתו, כמו שהסברנו בהתחלה. והי במקרה הזה דינו אשתני, נכון שבתור נוכרי היה נידון אצל דיין אחד, עכשיו הוא נידון אצל 23 דיינים, דינו אשתני, מיתתו לא אשתני, אבל לא, הוא לא עבר איזה שינוי בצורת המיטה. עכשיו בואו נבחון את זה. במקרה הזה שבמקור דיברנו הרבה נוח שיש כאן שתי עבירות, הוא רצח, הדוגמה השנייה הוא איסור עריות. אז בשלמה אני יכול אני יכול להבין את התשובה הזאת של מיתתו לא אשתני, רוצח מעיקרה סעיף. בתור בן נוח, אם היה רוצח היה נענש בסעיף. אשתה בתור יהודי שרוצח גם סעיף, אז מיתתו לא אשתני, אלא אשת איש מעיקרה סעיף ואשתה חנק. אז יש כאן לא רק אשתני דינו, יש גם אשתני מיתתו, ובכל זאת עדיין חייב נגד רבי חנינה. הגמרא עונה לטובת רבי חנינה, מה שכתוב בסיפה, הדוגמה של אשת איש, בנערה המאורסה, נוכרי שבא על יהודיה נערה מאורסה, תעידי ועידי בסקילה. בן נוח שבא על נערה מאורסה הוא נידון, זה יוצא דופן מהכלל שכל דינה בסייף, מאחר שאין להם אצל בני נוח נעם, הוא עשה זה מושג יהודי בלבד, אז הוא מקבל את הדין היהודי סקילה, אז גם בתור בן נוח סקילה, וגם בתור יהודי שבא נעם עושה בסקילה. אז גם אצל הדוגמה של אשת איש אפשר לומר שמאחר שמדובר בבן נוח שבא על נעם הוא עשה ונתגייר, אין שינוי מיטתו. שואלת הגמרא, עשה כן בישראל. ראינו במקור, יש לנו חיצים אגב שאפשר לנצל אותם, לפני כמה שורות במקור ראינו קודם רישה שדיבר על בן נוח שבא על אשת חברו, והמקור התייחס לדוגמה מקבילה בישראל. אז הביטוי הזה, והעשה כן בישראל, מה הכוונה? דומיה דאשת חברו קטני. ואשת חברו, כוונה אישות ששייך בבן נוח. זה לא הוא יכול לכלוא נערה מורסה, אין להם נערה מורסה. יש להם רק בעולת בעל, נישואין נקרא לזה. אז לא מדובר בנער, אי אפשר להגיד שהמקור הביא דוגמה של נערה המורסה, כי אין לגויים את הדבר הזה. אז אז חייבים להגיד שישתני מיטה, אז לא רק ישתני דינו, גם ישתני מיטה. נוחי הבעל אשת חברו, אז בתור עבירה כזאת נענש ב נוחי נענש ב סייף, יהודי ננש בחנק. אז ובכל זאת כתוב שאם בתור נוחי הוא היה, הוא בא על אשת איש נשואה ישראלית יהודיה והתגייר, עדיין חייב. ולפי הפרמטרים של רבי חנינה הוא היה אמור להיות פטור. שוב פעם, כאן ישתני דינו וגם מיטתו מסייף לחנק. הגמרא עונה, לא, אין כאן דוגמה באמת של ישתני מיטתו. מה היה קודם? לפני שהוא התגייר היה חייב סייף. סייף יותר חמור מחנק שהוא הדין אחרי שהתגייר. אז אומרים אלא קלה, קלה הכוונה חנק, בחמורה משך שייך, זה מין המשך. מאחר שהוא התחיל במצב של מיטה חמורה וההמשך הוא מיטה קלה, אפשר לומר שזה רק המשך של אותו מיטה, ולכן באשת איש שהוא בתור ישראל הוא בחנק, אין כאן ישתני מיטה. אז היה ישתני דינו, אבל לא ישתני מיטתו, ולכן אין כאן קושר רבי חנינה, כי הוא לא היה שינוי בשני המרכיבים. רק אז רבי חנינה אומר יש פטור. עכשיו התירוץ שאמרנו עכשיו, הניחה לרבנן, זה מסתדר יופי עם שיטת הרבנן. יש מחלוקת תנאים על איזו מעונשי בית דין חמורים זה מזה. אז מה שאמרנו שחנק יותר קל מסייף, זה הניחה לרבנן, דיום מסייף חמור, ואז אפשר לתאר את החנק כהמשך, הוא יותר קל, אז בסדר, זה המשך. אלא רבי שמעון אמר חנק חמור, העונש שבתור ישראל היה אמור לקבל חנק הוא יותר חמור מסייף שהיה מקבל בתור בן נוח, מה עיקה למימה? אז עדיין נשאר הקושי על רבי חנינה לפי שיטת רבי שמעון, כי רואים שאף אגב שיש כאן ישתני מיטה, עדיין חייב. אז יש פה דוגמה של דבר שהיה ישתני דינו וגם ישתני מיטתו ועדיין חייב. הגמרא עונה שאם אתה מעלה שאלה במסגרת שיטת רבי שמעון, רבי שמעון סבר לה כתנא דבי מנשה דאמר, כל מיטה האמורה לבני נוח אינה אלא חנק. לא כמו שאמרנו עד עכשיו שסתם מיטה של בני נוח זה סעיף, לא, שיטת דבי מנשה שעונשם באופן כללי חנק. אז בתור בנוח בביצוע עבירה כזאת שבאה על אשת ישראל, הוא היה לבני נש במה? בחנק. נתגייר, מה היה אמור להיות עונשו בבא על אשת ישראל? גם כן חנק. אז אין כאן השתני מיטתו, וממילא מובן למה הוא חייב למרות שהוא התגייר בינתיים. בשלמה אשת איש, זה שהגר עדיין חייב ואין כאן קושיה על רבי חנינה, זה מסתדר עם הדוגמה של אשת איש. מעיקרה חנק ואשתה חנק, אלא רוצח, הדוגמה הראשונה שהייתה במקור, אלא רוצח מעיקרה חנק. עמדת המקור לפי רבי שמעון, מעיקרה בתור גוי היה נענש בחנק, והשתה בתור ישראל אחרי שנתגייר הוא היה אמור לקבל סייף, נענשים בסייף. ואז יש כאן אישתני, לא רק דינו גם מיטתו, ובכל זאת חייב, וזה כאשר רבי חנינה. הגמרא עונה, קלה וחמורה משך שייכי. אין כאן באמת אישתני מיטתו. למה? מה אמרנו? מקודם חנק ועכשיו סעיף. ואנחנו בואו רק נזכיר שאנחנו בתוך שיטת רבי שמעון, אז אצל רבי שמעון חנק יותר חמור מסעיף. אז מאחר שעכשיו הוא בתור גר היה אמור לקבל מיטה קלה יותר, זה נחשב המשך, ולכן אין כאן באמת שינוי מיטה. למה מסייע לי? אז פה המשולש מופיע עם השפיץ למעלה, ניסיון להביא סיוע לרבי חנינה. ברשי למטה באמצע שורות הרחבות, למה מסייע לי? לרבי חנינה דיאמר, בדינה דהשתה ביי למדיינה. צריכים לבחון את הדין העכשווי שלו, זאת אומרת אנחנו בוחנים את הדבר לפי איך היה דינו כעת אחרי שהוא התגייר. אז זה נקרא לזה בחינת רבי חנינה בדינה דהשתה. אז בואו נראה סיוע, זה המטרת הגמרא להביא סיוע מתחום אחר, זה תחום של נערה המאורסה שזינתה. כתוב סרחה, זה הזנות שלה בתור נערה המאורסה, ואחר כך כשהעמידו אותה בדין בגרה, היא יצאה מכלל נערה, עכשיו בוגרת, תידון בחנק. היא חייבת אבל מיטה אחרת, מיטת חנק, כי הדין של סקילה שמקשרים לנערה מוסה זה דווקא נערה, אבל בגרה היא עברה את הגיל 12.5, עכשיו העמידו אותה בדין, תידון בחנק. בסקילה מה הייתה עם הלא? למה לא מקבלת את העונש המקורי? לאו משום הויל ואישתני, אישתני. זה כמו רבי חנינה במובן הזה, שמאחר שהיא השתנתה, ואם הייתה מזנה עכשיו בתור בוגרת מאורסה, היא לא הייתה מקבלת סקילה, אז זה הסיבה שהיא לא נהנשת, כי בוחנים אותה כדהשתה. עכשיו, וכל שכן אחה דאישתני לגמרי, כל שכן המקרה של בן נוח שבירך השם והתגייר, אם בוחנים אותו עכשיו, הוא לגמרי השתנה. אמרנו, השתנה דינו, השתנה מיטתו, הכל השתנה. לכן השינוי, והשינוי בדוגמה של רבי חנינה, הוא פטור לגמרי. הגמרא דוחה. האמר לרבי יוחנן לתנא, הבאנו מקור עם נערה המורסה שזינתה סרחה וכו'. רבי יוחנן מתקן את המקור וכותב, אומר לתנא, תני תידון בסקילה, כאילו במקום חנק. אז היא מקבלת את העונש כמו דמי עיקרה, למרות שהיא עברה את השינוי. אז רואים ששינוי הוא לא משנה דברים, בניגוד לדבריו של רבי חנינה, וממילא אין סיוע מהמקרה של שרחה. המשנה, בן סורר ומורה נידון השם סופו, ימות זכאי ועל ימות חייו. אמרנו את זה כבר כמה פעמים. נכון שסך הכל, נכון, הוא חזר על אותו עבירה כמה פעמים, גנב כסף, קנה בשר ויין וכו' וכו', אבל המעשים האלו הם בפני עצמם, הם לא בני מיטת בית דין, אבל אנחנו צופים קדימה מה יהיה עם הנער הזה, איך הוא יתפתח. הוא יתפתח להיות רוצח. אז לפני שהוא יבצע הרצח, שהוא יהיה עבריין כבד, ימות זכאי, נהרוג אותו עכשיו בבית דין, ואל ימות חייו, ולא נמתין עד שהוא יהיה חייו ממש על עבירה כבדה. וכאן יש סימון פס כפול, ובצד כתבנו תחת הנושא מבנה סדרה של מצבים שהנאה לרשעים ורע לצדיקים, ואנחנו נראה שינוי וההפך. וזה, בסימונים שלנו זה יבוא לידי ביטוי בהמשך המשנה, לקראת סוף המשנה, שיהיה גם בנוסף לפס, יש גם פס מקווקו במקום פס שלם, פס כפול שלם. קצת מזכיר פה אוטוסטרופה, אנחנו קוראים למפעל שלנו מפת התלמוד, אז הכל הוא במחתה אחת. המשנה, נמשיך במשנה, שמיטתה של רשעים הנאה להן והנאה לעולם. מה הכוונה הנאה לרשעים? הם לא מוסיפים לחטוא. הנאה לעולם שיש יש שקט מהרשעים בעולם. לצדיקים, כוונה מיטתן של צדיקים, רע להן ורע לעולם. מה רע להן? כי הם היו מוסיפים זכויות. רע לעולם, כי הצדיקים הם מגינים על העולם, ובנוסף להגנה שהם מספקים לעולם, הם גם מוכיחים את הדורות, כפי שמובא ברשי. יין ושינה לרשעים הנאה להן, הם אחרי שהם משתכרים או ישנים, הם לא חוטאים, הם לא מריעים לבריאות, והנאה לעולם מובן מאליו. ולצדיקים, כאילו מצב של שינה והשפעת יין לצדיקים, זה רע להם ורע לעולם. רשי כותב שתי שורות מהסוף, רע להם, הצדיקים רע להם שאין עוסקים בתורה, רע לעולם, שהתורה שהן עוסקים בה מגינה על הדור, וכשאין מתבטלין פוענות בה לעולם. נמשיך במשנה. פיזור, רש"י כותב שנפרדים זה מזה ואין יכולים לבעץ עצה. אנחנו נדבר קודם על רשעים, עצה רעה, ולסייע זה את זה. אז פיזור, הפירוד לרשעים, הנה להן והנה לעולם, ולצדיקים רע להן ורע לעולם. מעניין, יש כאן מצב שיש צדיקים, אבל איכשהו הם נפרדים. האם נפרדים כמה פיזית, גיאוגרפית, או אולי אי יכולת להסתדר אחד עם השני, עם השני. בזמן הזה שיש שמרחק גיאוגרפית היא לא כל כך מונע התאחדות, נשאר הפירוש השני שמדובר בפיזור בגלל שאי יכולת להתחבר ולהתאחד אחד עם השני. בכל זאת אנחנו מדברים על צדיקים, כאילו בהנהגת היומיומי שלהם קיימים את תרי"ג מצוות, אבל המציאות שזה שפיזור זה רע להן ורע לעולם. כינוס, עכשיו רק נשים לב לסימונים. עד עכשיו הזכרנו מצבים שזה היה טוב או הנאה לרשעים. כינוס לרשעים רע להן ורע לעולם, ולצדיקים הנאה להם והנאה לעולם. הכינוס הוא בעצם ההפך מהפיזור שתיארנו. שקט לרשעים רע להן ורע לעולם, לצדיקים הנאה להן והנאה לעולם. יש רש"י בדף עין בית עמוד א', שורה ראשונה ששייך לקטע שקראנו עכשיו, שקט לצדיקים הנאה להם והנאה לעולם, שיש להם פנאי לעסוק בתורה ובמצוות. אנחנו עוברים לגמרא עכשיו בראש עין בית עמוד א'. תניא, רב יוסי גלילי אומר, וכי מפני שאכל זה טל תימר בשר ושתה חצי לוג יין איטלקי, אמרה תורה יצא לבית דין להיסקל, אלא הגיע תורה לסוף דעתו של בן סורר ומורה, שסוף מגמר נכסי אביו, הוא מבקש לימודו, הוא עדיין נכנס להרגל הזה של בשר ויין, אין כספים לגנוב מאבא כי גמר אותם. אז מה המחור עושה? הוא מחפש מקור אחר ואינו מוצא. הוא מבקש לימודו מאביו ואינו מוצא, ויוצא לפרשת דרכים ומלשים את הבריות, ומלשים את הבריות כולל סיכוי לרצוח עוברי דרכים כדי לתפוס ממונם. אמרה תורה ימות זכאי לפני שהוא מגיע לזה, ואל ימות חייו. שמיתתן של רשעים ענה להם, כפי שאמרנו, הם מפסיקים לעשות עבירות וענה לעולם, וצדיקים כמיתת צדיקים רע להם ורע לעולם. שינה ויין לרשעים ענה להם וענה לעולם, לצדיקים רע להם ורע לעולם. שקט לרשעים רע להם ורע לעולם, לצדיקים ענה להם וענה לעולם. פיזור לרשעים ענה להם וענה לעולם, וצדיקים רע להם ורע לעולם. אנחנו תמיד שואפים שיהיה התאחדות ושיתוף פעולה בין כל הצדיקים. עד כאן שיעורנו להיום.